שלום אושרה בלפולסקי.
שלום אלונה.
ברוכה הבאה.
תודה.
טוב, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על תכלס, על החיסון הזה, על התרכיב של פייזר, שקופים אותו כרגע על אזרחי ישראל בצורה אובססיבית, אני חושבת שלא היה לזה תקדים מעולם. ורציתי לשאול את דעתך, מה דעתך על כל המהלך הזה של המדינה, על הטיפול במגיפה, באמצעות הזריקה הזאתי.
אז קודם כל, אני חושבת שהזכרתי גם בשיחה הקודמת שלנו, שאכן יש פה מגיפה מאוד מאוד קשה, רק שהמגיפה הזאת היא מגיפה של פשיזם ושל שלילת זכויות ושל טירוף מוחלט, ופחות תוצאה של איזשהו וירוס. כי בסופו של דבר, מגיפה צריכה להתבטא במשהו, באיזשהם מספרים, מעבר לתעמולה שאנחנו כל הזמן רואים בערוצי החדשות. אנחנו צריכים לראות משהו. עכשיו, כשאת מסתכלת על המספרים, ועכשיו הסתכלנו לפני תחילת השידור במספרים של משרד הבריאות, מה שמפרסמים בלוח הבקרה, רואים מפורשות שאין פה כלום. אנחנו מדברים על מספרים של על וירוס שבגילאי, שעד גיל 50, שיעור ההחלמה ממנו הוא 99.7. עד גיל 50, סליחה, עד גיל 50 זה 99.99. עד לכלל האוכלוסייה, כולל אלה בני ה-80 פלוס עם ה-5-6-7 מחלות רקע, אנחנו על 99.3. זה אומר שיש פה, במקרה שבאמת כל מקרה המוות שרשומים כקורונה הם אכן תוצאה של הווירוס, למרות שגם זה לא אפשרי, כי אם אנחנו מסתכלים על הנתונים של כל 2020, אנחנו רואים שבפועל לא הייתה עלייה בשיעור התמותה. לא הייתה עלייה. היו קצת יותר מתים משנה שעברה, אבל גם יש יותר אנשים במדינת ישראל לעומת שנה שעברה. השיעור, האחוז של התמותה, גם בחלוקה לפי גילאים, לא עלה משמעותית, לא עלה בכלל, למעשה, אם אנחנו מתייחסים לממוצע של 5 שנים.
אבל יש אנשים שיגידו, שיסבירו את זה, שזה בזכות הסגרים והמסכות.
מצד אחד, ואז מצד שני, הם אומרים שהתחלואה פה משתוללת, לעומת זה שבשאר העולם ירדה, בגלל שאנשים לא שומרים על הסגרים ולא שומרים על מסכות, כן? באה אליי מישהי ואומרת, כן, זה נורא והיום המגפה, זה, אבל אין שפעת השנה. נכון, אין שפעת, כי כולם עם מסכות ובסגר. נכון, אבל מה עם הקורונה? זה בגלל שאנשים לא שומרים על מסכות וסגר.
אז אנחנו מדברים על מחלה ש-99.99 של אנשים מתחת לגיל 50 מחלימים ממנה ללא כל בעיה.
כן, בדרך כלל ברמת האפצ'י.
מה זה הטירוף הזה של האונס? עכשיו היה פה עורך דין יורם מורים, הוא דיבר על אונס של הציבור. להזריק את המנה הזאת של פייזר לציבור הבריא והצעיר, לחיילים.
אני באמת לא יכולה להבין את הסיבות, כי אין היגיון. אי אפשר להבין דברים לא הגיוניים. פשוט אין שום היגיון בזה. ואני מסכימה עם ההשוואה שלו לאונס. כי אם את יושבת במשרד ובא אלייך הבוס שלך ואומר לך, תשכבי איתי, את אומרת לו לא. אז הוא אומר לך, ואם אני אתן לך יום חופש, תשכבי איתי? אומרת לו לא. ואם אני אתן לך 500 שקל, תשכבי איתי? ואם אני זה, ואם לא תשכבי איתי, אז אני אצטרך כל יום להציק לך ולדקור אותך ככה, ולהציק לך בזה, ולדחוף לך איזה משהו לאף. וכל פעם את אומרת לא, ואז הוא מציע לך עוד, מציע לך עוד, מציע לך עוד. ואם בסוף את תגידי כן, זה עדיין יהיה אונס. זה עדיין יהיה אונס, אפילו שאת אמרת כן. יש כאן הפעלה, יש כאן שחיתה באיומים, יש כאן לחץ שהוא לא סביר בכלל, ובאמת על אוכלוסייה. ושוב, המספרים הם המספרים של משרד הבריאות, הם המספרים של ה-CDC, וגם אם אני לא מסכימה עם המספרים שלהם, כי אני חושב שהמספרים צריכים להיות אפילו יותר נמוכים, ה-CDC בעצמו אומר שרק 6% ממקרי המוות שהוגדרו כקורונה הם אכן מהווירוס. כל השאר מדברים על אנשים שנפטרו, שהיו להם מחלות רקע, שהם כבר היו גם ככה, בוא נגיד על הקצה, עם 3 מחלות רקע בממוצע.
אז מה בעצם, אוקיי, אז אני מבינה שבעצם הבעיה היא לא כזאת בעיה כמו שמציגים אותה, אבל בוא נניח, וזאת אמת, ואנחנו בשעת חירום, ובאמת יש כאן איזושהי סכנה בריאותית לנו, והם דואגים לבריאות הציבור, ועכשיו הביאו את ה... מושיע הזה של הזריקה של פייזר, ומה את אומרת על הזריקה?
תראי, זה טוב מאוד שאת מפרידה את הנושאים, כי יש כאן באמת שני דברים. גם אם המחלה היא איומה ונוראה ומסוכנת, עדיין הרמיסה של הזכויות היא בלתי נסבלת. זאת אומרת, עדיין אנחנו בני אדם שיכולים לקבל החלטות באופן אישי על הבריאות שלהם. וכל עוד בן אדם לא יוצא חולה מהבית ומשתעל בכוונה על אנשים כדי לגרום להם למחלה גם כן, אז זכותו לחיות את חייו. ואני יכולה להסכים עם האמירה הזאת של וואלה, אתם חולים, תישארו בבית. אוקיי? אני לא חושבת שצריך לשלוח שוטרים לאנשים הביתה בשביל שיוודאו שהם בבית, או רחפנים מהחלון, או לבקש להוציא את הילד מקומה שמינית. אני בטח שמעת את זה. אבל זה לגמרי לגיטימי. יודעת מה זה? הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני כן, שאנשים היו נותנים לילד אקמולי בבוקר ושולחים אותו לגן חולה רק כדי שהם לא יפסידו יום עבודה, והיו הולכים בעצמם חולים כדי שהבוס לא יגיד להם איזה משהו. אני חושבת שדווקא מנטליות שאומרת, אם אני חולה, אפילו קצת, אני נשאר בבית, אני מחלים, אני דואג לבריאות שלי. אני חושבת שזאת התנהגות שהיא נכונה לכולנו תמיד, כי יש המון וירוסים, ובאמת אנחנו לא צריכים להסתובב חולים בחוץ, גם אם לא בשביל אנשים אחרים, בשביל עצמנו. כי כשאנחנו חולים, זה אומר שהגוף שלנו צריך את המנוחה ואת הרגיעה, נכון. ולא מיסוך של תסמינים, ולהמשיך להתנהג כרגיל.
מסכימה לגמרי.
אז זה דבר אחד. דבר אחד זה בלי קשר לחומרת המחלה. נכון, אנשים חולים צריכים להישאר בבית, אנשים בריאים צריכים להמשיך לחיות את חיים כרגיל, וכשאני אומרת בריאים, זה אנשים בלי תסמינים, כי אין כזה דבר חולים אסימפטומטיים.
אבל הם אומרים שיש, הם המציאו כזה.
הם המציאו, אבל ההגדרה של מחלה זה מצב שיש בעיה בתפקוד של הגוף. אם אין לך שום תסמינים, אתה לא משתעל, אם לא כואב לך כלום, אתה בריא. זאת אומרת, אין כאן מה להתבלבל לזה, למרות שהם משנים הגדרות לפי מה שבא להם עכשיו, מוחקים הגדרות באתר של ארגון הבריאות ומחליפים אותן בדברים חדשים. ראינו את זה כבר במקרים בעבר, כדי שזה יתאים להם לאג'נדה, אבל אדם שאין לו תסמיני מחלה הוא אדם בריא. ומעבר לזה, יש באמת את הנושא של החיסון עצמו. וכאן כן. אנשים צריכים להחליט עבור עצמם, כי בכל זאת יש אנשים שווירוסים, כל הווירוסים מסוכנים להם. אנשים שיש להם מחלות רקע מאוד קשות, אז וירוסים נשימתיים יכולים לפגוע באנשים שיש להם בעיות ריאה, שיש להם גם ככה איזה שהם בעיות תפקודיות. יכול להיות שאנשים שלוקחים תרופות מסוימות, אנחנו יודעים את מתחילת החשיפה לקורונה, אנחנו יודעים שיש אנשים שלוקחים תרופות מסוימות שהופכות אותם לפגיעים יותר לווירוס. אז כן, יש אנשים שצריכים להיזהר יותר, ונותנים להם בעצם את התרכיב הזה כאופציה להימנע מהווירוס. Mm-hmm. וכאן כל האנשים צריכים לקבל את מרב המידע, וכדי לדעת מה נכון עבורם. ולא רק זה, הם צריכים לקבל לא רק מידע על התרכיב הזה, הם צריכים לקבל את כל המידע גם על האלטרנטיביות שיש, מבחינת טיפולים אחרים.
צריכים לקבל מידע גם על הווירוס הזה, עד כמה הוא מסוכן עבורם, גם על החיסון הזה של פייזר, וגם על האלטרנטיבות.
נכון.
כל הם צריכים לקבל בשקיפות.
כדי שתהיה הסכמה מדעת, כדי שתהיה בחירה מושכלת, שזה הדבר שאנחנו דוגלים בו כל השנים. אדם חייב לדעת מה האפשרויות שפתוחות בפניו. אני לא מסכימה עם הטענה של גורמים מסוימים שמשויכים למשרד הבריאות, שלהורים אין את להורים ולאזרחים אין את היכולת לקבל את ההחלטה. הם לא מסוגלים להבין, מתייחסים אלינו כאילו כולנו מטומטמים. זכותנו לקבל את המידע הזה. אני גם תומכת בזכותו של אדם שאומר, בלבלו אותי יותר מדי, אני לא רוצה להחליט, אני רוצה להחליט לפי מה שאומרים לי. גם זה לגיטימי. אבל יש הרבה מאוד אנשים, אנחנו רואים את זה לפי הצניחה החדה בשיעורי הריצה לקבלת הזריקה, שרוצים תשובות, רוצים לדעת מה באמת כדאי להם לעשות, והם רוצים להחליט, הם רוצים שיתנו להם את המידע, ואת המידע הזה משתיקים עכשיו
כן.
בכל דרך אפשרית.
בדיוק היום, אתמול, היינו אצל דוקטור מיכל הרן, שהיא חקרה את החיסון הזה וקיבלה מכתב ממשרד הבריאות שביקשו ממנה להפסיק לומר דברים שהם לא על דעתם של האג'נדה של משרד הבריאות, ובכך בעצם מונעים ממנה את
בשביל מה הם מכשירים רופאים בכלל? בשביל מה יש בתי ספר לרפואה, אם אתה רוצה טכנוקרטים, שאם אתה רוצה רובוטים שיעשו כל מה שאתה אומר, למה אתה בכלל מלמד אותם להבחן? תלמד כך כל מישהו שיודע להפעיל אופיס, ותן לו להקליד תסמינים במחשב, והמחשב יוציא את ההמלצה של משרד הבריאות. בשביל מה אתה צריך אנשים שיאבחנו? בשביל מה הם לומדים? באמת, אם הם לא מסוגלים לאפשר חשיבה כזאת, אז בשביל מה בכלל יש רופאים במדינה
אני
הזאת?
אני לא מצליחה להבין מה קורה כאן, חוץ מהשערה אחת, שיש כאן מהלך של קידום מוצר, חברה מסחרית. זה מה שאני רואה, גם ניפוח המגפה וגם השתקת כל הקולות שאומרים משהו נגד הניסוי הזה,
או שמציעים או שהם מעזים להציע אלטרנטיבה,
כן,
כמו מה שעשו עם ההידרוקסיכלורוקווין,
וכל האיומים האלה זה, וכל כמובן ההסתרה של החוזה וכל הקיצור.
כן, תראי, כן. העובדה שיש איזשהו חוזה שהוא מושחר כמעט כולו, המספרי עמודים מושחרים, התאריך מושחר, יש כאן, עכשיו אנחנו יודעים שנעשה ניסוי על אזרחי מדינת ישראל, אנחנו יודעים שאנחנו שלב בניסוי,
כן.
ואגב מותר לנו להסכים להשתתף בניסוי, נכון. אבל צריך להגיד לנו שזה ניסוי
ולשאול אותנו אם זה בסדר
ולהחתים אותנו ולתת לנו את המידע,
כן.
ואת יודעת מה, ואם קורה לנו משהו אז גם לפצות אותנו ולא להתכחש לזה
וגם לעשות ניתור,
נכון, ניתור, ואגב אין שום ניתור.
איך את יודעת
של ניתור? יש ועדת מעקב, ויש מערכת שאחרי שהתחילו עם הזה החליטו לעקוב אחרי הנתונים, משהו שהם היו צריכים להכין את המערכת הרבה לפני, והם לא מיידעים את האנשים על הקיום של המערכת הזאת. זאת אומרת, המקומות היחידים שאת יכולה למצוא את הקישור למערכת הדיווח זה בעיקר בפייסבוק, מאנשים ששמים את זה בתגובות לפוסטים. את לא תראי את זה כמעט, אני לא ראיתי את זה באף פרסום רשמי של משרד הבריאות.
זה ניתור של משרד הבריאות או של פייזר?
יש ניתור של משרד הבריאות, יש איזשהו פורום כזה מאוד קצר, אני חושבת שיש שם אפשרות להכניס עד 3 מילים.
ומי שמתחסן, אומרים לו שאם יהיו תופעות לוואי הוא יכול לרשום את זה?
לא. לפי השאלות שיש באתר משרד הבריאות, המענה שם של מה קורה, למי אני מדווח על תופעות לוואי, אז רשום שם שכרגיל אתה פונה לרופא המטפל. למה אין שם את הקישור לטופס הזה? יש מטרה כאן להסתיר. עכשיו, ברגע שזה ניסוי ברמה הזאת, ואנחנו יודעים ששלב 3 של הניסוי הקליני לא יסתיים, לדעתי זה לא מספיק שיש את הטופס הזה. הדיווח צריך להיות אקטיבי מצד המערכת. מה זה אומר? זה אומר שלא מספיק לידע את מי שקיבל את הזריקה, שאם תהיה לו תופעת לוואי, אז הוא יכול למלא באיזשהו טופס. שגם את זה, כמו שאמרתי, הם לא בדיוק עושים. הדיווח צריך להיות אקטיבי, זאת אומרת, אתה יודע מי יתחסן, כי אתה עוקב, כן. יש לך את הרשימות. אז אתה מתקשר לבן אדם הזה, יומיים אחרי, שבוע אחרי, ואתה לוקח ממנו עדות. אתה לוקח ממנו דיווח. והכל בסדר, אז אתה מסמן שהכל בסדר. ואם קורה משהו, וגם אם נראה לך באופן אישי שזה הדבר הכי לא קשור בעולם, כי בכלל יכול להיות שכל מה שהיה לו זה קלקול קיבה, כי הוא אכל באיזה דוכן סושי בקניון, אז יכול להיות שהיה לו איזשהו קלקול קיבה בכלל, אבל זה לא עניינך להחליט. זאת אומרת, זה גם לא עניינו של הרופא. זה כשמנהלים ניסוי, חובה לדווח על כל דבר, אפילו אם הבן אדם נפל מפיגום או נרג חלילה בתאונת דרכים. גם על זה צריך לדווח, על הכל צריך לדווח. כל דבר שיתרחש בטווח של, אם אני לא טועה, חודש מהיום של הזריקה, ואחר כך צריך גם להמשיך לעקוב אחרי תופעות ארוכות טווח, צריך לעשות מחקרים אפידמיולוגיים, רטרוספקטיביים, שבודקים את כל האוכלוסייה הזאת, חצי שנה אחרי, שנה אחרי, לראות מה קורה עם התיק הרפואי שלהם.
כולל אפרופו תופעות לוואי, גם התקף פסיכוטי של התנהגות חריגה, ואני לא אציין על איזה אירוע שהיה לאחרונה אני מדברת, גם זה משהו ש...
את יודעת בוודאות אם היה שם מעורב חיסון?
לא, לא, okay. אבל זאת שאלה שהיא לגיטימית.
נכון, נכון.
היא לגיטימית.
נכון. כי התקף פסיכוטי זה משהו איזשהו שינוי בכימיה של המוח.
אם זה לא היה עד עכשיו והתקבל חיסון, אז זה מידע שצריך לאסוף אותו ולראות אם זה חוזר על עצמו.
ושוב, יכול להיות שזה לא קשור בכלל.
ברור, ברור.
יכול להיות שזה לא קשור
בכלל. בגלל זה אבל בודקים, כי לא יודעים.
אבל אם יש פה כבר 3 נקודה משהו מיליון איש שהלכו לקבל את הזריקה הזאת, ואנחנו רואים ששיעור ההתקפים הפסיכוטיים באוכלוסייה הזאת פתאום גדל בצורה משמעותית, זה משהו שאחד צריך לדעת אותו, ושתיים צריך להתייחס אליו, צריך לבדוק אותו.
גם יש את הגרף הזה שמהרגע שהתחילו עם החיסונים האלה יש קפיצה מובהקת,
נכון,
בכמות הנפטרים.
נכון, יש עלייה, יש עלייה לפי, שוב, לפי הלוח הבקרה של משרד הבריאות, יש עלייה בתמותה.
אז גם פה,
הטענה היא שזאת עלייה בתמותה מקורונה.
האם הם אומרים, האם הנפטרים האלה של הקפיצה, האם הם אחרי חיסון, כן או לא? האם יש בדיקה של השאלה הזאת?
אני מניחה שהם יודעים, אין פרסום של הנתונים האלה. אני יכולה להגיד שנשלחה שאילתה למשרד הבריאות בעניין זה, ושלא יתקבל מענה עדיין.
מכיוון שכשאנחנו חוקרים ומסתכלים על מדע ואיך בעצם נוצר מחקר, אז יש מהשטח עולות שאלות מחקריות.
נכון.
ואם היה פה התערבות של חיסון בכלל האוכלוסייה ויש גידול בתמותה, החשד הסביר שאנחנו צריכות לעלות קודם כל זה האם זה קשור לחיסון.
נכון.
עכשיו אם הם לא בודקים את הדבר הזה ולא מנטרים, אז אנחנו לא יודעות כאילו, וגם...
זה מין מעגל כזה, וזה, אגב, אני חייבת לציין, זה קורה בכל החיסונים, בכל חיסוני השגרה, זה מעגל. החברה שמייצרת, תחשבי איזה אבסורד זה, היא זאת שאחראית גם על מבדקי הבטיחות ופרסום הזה, ובעצם ההחלטות שמתקבלות אחר כך זה על סמך המחקרים שהחברה מייצרת.
פייזר ידועה כחברה אמינה?
בוודאי, יש לה רק מיליארדים של הפסדים בתביעות על שחיתויות.
שחיתויות.
כן, על שחיתויות, על תרופות שגרמו למוות, על כל מיני פיתוחים שלהם.
ועדיין אנחנו נותנים להם לעשות את הבדיקות, כן, על המוצר של
בין,
עצמם.
אני לא יודעת אם מקום ראשון או שני בין חברות התרופות, באלה ששילמו הכי הרבה פיצויים.
אז החברה מאוד מפוקפקת, עם עבר מפוקפק, כן. ועדיין... ראש ממשלה שלנו חתם איתה על איזה חוזה מושחר.
אני לא יודעת, בטח הוא גם חתם עם כל השאר. אי אפשר לדעת מה קורה שם אחרי הקלעים, כן? לחצו על המדינה שלנו גם ב-2013 בסיפור הפוליו בביוב. גם אז היו איומים. בהתחלה לא היה רצון להשתתף בניסוי הזה של הטיפות המוחלשות. ואז היה איומים על מדינת ישראל. הבטיחו לנו אזהרת מסע, יגמרו לנו את התיירות, בלה בלה בלה, ומדינת ישראל הסכימה שוב לעשות ניסוי על אזרחיה
ללא ידיעתם.
בוודאי שזה, כולם ידעו שהם הולכים לקבל את הטיפות האלה, כן? זה לא שנתנו את זה לאנשים בשינה, אבל הם הכחישו את העובדה שהיה מדובר בחיסון ניסויי שאין לו אישור בשום מקום אחר. היה ניסיונות להציג את זה כאילו מה פתאום, זה חיסון שהיה פה לפני שנים והוא ותיק, אבל אז אמרו אוקיי, אבל הוציאו אותו כי היה מסוכן, ואז התשובה שלהם הייתה לא, אבל זה חדש, זה לא כמו הישן, זה יותר. הם היו במין לופ כזה.
זה, להם... לא, זה לא פלילי לבצע עלייך
חיסון. אבל מי יאשים אותם?
זה לא פלילי לבצע.
ומי יעמיד אותם לדין על הדבר הזה?
את יודעת, הבן אדם שהוא כאילו הולך שולל, הציבור.
ציבור, בצערנו, נטול כוחות.
כן. אז אושרה, בואי ככה נדבר על החיסון עצמו.
כן.
בהנחה ובאמת יש פה כוונה טובה להציל ולגמור עם זה.
אז באמת הזכרת את דוקטור מיכל הרן, שעושה עבודה נפלאה. באמת, והיא באה עם הראש הכי פתוח, כי... היא לא הייתה מעולם איזה מתנגדת חיסונים, לא הייתה תחת הטייטל הזה בשום שלב. התחסנה בעצמה, חושבת שחיסונים הם חשובים וחיוביים.
היא נפגעת חיסונים, אבל גם...
כן, אבל היא חשבה שהיא המקרה אחד ל...
כן, היא לא מתנגדת חיסונים.
נכון, היא לא, אין לה שום דבר כזה, היא לא באה מתוך איזושהי מטרה להוכיח שהדבר הזה הוא נורא נורא מסוכן. יכולים אולי להאשים את העמותה שלי, חיסונים בחירה מושכלת, בדבר הזה, למרות שגם אנחנו אולי באים ביותר ציניות לכל חיסון חדש מניסיון העבר שלנו, כי כבר פיתחנו חשיבה מאוד מאוד ביקורתית בנושא הזה, אבל היא באה עם ראש מאוד מאוד נקי לדבר הזה, והיא עלתה כמה חששות מאוד סבירים. זאת אומרת, היא נתנה למעשה הסבר ביולוגי, איזשהו מנגנון ביולוגי שיכול להתרחש בחשיפה לתרכיב. וגם את זה מתייחסים אליה, זאת אומרת, מן הראוי לבדוק את הטענה הזאת. תבדקו, תוכיחו שזה לא נכון, נהדר. אז הצלנו מלא אנשים מחרדות, או גרמנו להם להתחסן והצלנו אותם מווירוס נורא. אז מה שהיא אומרת, זה החיסון עצמו זה הרי mRNA. mRNA זה שליח DNA. M זה המסנג'ר. שליח שהמטרה שלו הוא בעצם מפעל ייצור לחלבונים. המטרה זה שמזריקים את התרכיב הזה לגוף, ואז הגוף מייצר בעצם את חלבון הספייק של הווירוס, את אותו חלבון שכל הזמן מציירים לנו את השפיצים על היצור החמוד הזה. אז הוא מייצר את החלבון הזה, הגוף מזהה את החלבון, מפתח נגדו נוגדנים, זאת אומרת הגוף מייצר גם את החלבון וגם את הנוגדנים, וככה לא צריך להזריק לו וירוס מוחלש, לו וירוס מומת, לא צריך לגדל אותו במעבדה, זה תהליך ייצור הרבה יותר מהיר. בעצם מכניסים מפעל ייצור קטן לתוך הגוף. עכשיו, מכיוון ש-mRNA הוא לא כל כך יציב, מכניסים אותו בתוך מעטפת של פג. המעטפת שומנית, פג זה איזשהו תוצר של תעשיית הנפט, זה כימיקל כלשהו, איזושהי תרכובת. התרכובת הזאת ידועה כבעייתית, זאת אומרת אפשר למצוא אותה בהרבה מאוד מוצרים קוסמטיים, משחות שיניים, חומרי ניקוי, אבל למשל במוצרי מזון אסור לייבא פג, מוצרי מזון שמכילים פג לארץ. בתרופות צריך אישור מיוחד כדי לייבא תרופות שמכילות פג, ויש תרופות שמכילות פג. וכאן אנחנו מדברים על פג לא בצריכה אוראלית, לא במזון או במשחת שיניים. אנחנו מדברים על הזרקה של החומר הזה ישירות לשריר. מתברר, וזה לפי נתונים של ארגוני הבריאות בכל העולם, שמשהו כמו 72% מהאוכלוסייה, יש להם כבר נוגדנים לפג. עכשיו, זה לא נוגדנים ברמה של שאם אתה תחשף למשהו מפג אז ישר אתה לא תצליח לישום, הלם אנפילקטי וחס וחלילה אתה עלול למות. זה איזה שהם נוגדנים, זאת אומרת זה גורם לאיזושהי תגובה מציקה מבחינת הגוף. אבל מה קורה? מכניסים את ה-mRNA הזה במעטפת הזאת של הפג, ו-mRNA נחשב אג'ובנט. אג'ובנט זה חומר שהתפקיד שלו הוא לעורר את מערכת החיסון. ואז מכניסים את הפג, שכבר יש לך קצת נוגדנים אליו, עם משהו שאמור לגרום למערכת החיסון שלך לעבוד בפול, וזה בעצם גורם לאיזושהי תגובת יתר. והתגובת יתר הזאת יכולה לגרום לזה שבמקום שאתה תהיה רק רגיש בעדינות לפג, פתאום אתה תהפוך להיות לרגיש מאוד לפג. רגיש מאוד, זה אומר שאתה יכול להיות בסדר, 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 ואז אתה תלך, אתה תתקלח, אתה תצחצח שיניים עם המשחה שמכילה פג, ובום, יקרה לך משהו חמור. אז זה מנגנון אחד, מנגנון אפשרי בהחלט שדוקטור מיכל הרן מציגה, ואנחנו באמת עוקבים אחרי תופעות לוואי. יש לנו, יצרנו יחד עם האפידמיולוגית אלה נווה, יצרנו טופס שמאפשר לאנשים שרוצים, שפונים אלינו ורוצים לדווח לנו, אז הם יכולים למלא את הפרטים ואנחנו חוזרים אליהם ומדברים איתם, והדיווחים שמגיעים אלינו הם, האמת שהם בדיוק כפי שמיכל הרן חזתה.
זאת אומרת, זה כבר קורה, התופעות לוואי.
זה כבר קורה. זה כבר קורה.
ומה הדיווח בתקשורת על מה ביחס למה שאתם מקבלים?
אין קשר לחיסון. חיסונים הם קסומים, הם מושלמים, מייצרות אותם פיות והם עשויים מצוף גבורים.
לא, אבל אני ראיתי פה ושם איזה שיתוק פנים, זאת אומרת, יש משהו ש...
אבל לא, אבל השיתוק פנים, תראי, מה הם אומרים תמיד, אבל זה יכול לקרות גם מהווירוס. השיתוק פנים, וזה גם עובר, זה לא לתמיד.
זה תמיד גם נגמר בזה שהנפגע אומר רוצו להתחסן גם.
את אלה שהם מפרסמים, זה בוודאי, זה כי מראש הכינו אותם לזה שבוא תספר את הסיפור שלך, אבל תגיד בסוף בואו רוצו להתחסן.
אני מקרה נדיר, יש לי בעיה.
אם יבוא מישהו ואני, ואליי מגיעות, אני יכולה להגיד לך שכבר אנחנו כבר על מעל 400 עדויות, אני כרגע לא בדקתי היום, אז אני לא יודעת כמה עוד נוספו, אבל מאות עדויות, והאנשים האלה מתעלמים מהם לחלוטין. כשאנחנו, בין השאלות שאנחנו שואלים אותם זה האם דיווחת לגורם רפואי, והם אומרים לנו כן, אז אנחנו שואלים ומה, איזה בדיקות עשו לך, איך הגיבו לזה, אמרו לי שאין קשר לחיסון ואני יכול לקבל את המנה השנייה. זאת התגובה שכולם מקבלים. אגב, ואנחנו רואים שיתוקים, אנחנו רואים הפרעות בשינה, שזה יכול להיות פגיעה במרכז השינה במוח. זאת אומרת, מקרים כמו נרקולפסיה, והרבה הרבה אנשים שמדווחים על סיוטים. סיוטים וקושי לישון.
וואו.
אנחנו רואים הרבה אנשים עם רעידות. רעידות פגיעה נוירולוגית, פגיעה במערכת העצבים.
יש דיווחים על אירועים לבביים?
כן, המון, המון, המון. אני חושבת שאחד הדברים הבולטים זה אירועים לבביים. כן. אחת מהשרות שעלו בין המנגנונים הביולוגיים שיכולים לגרום לזה, זה שהם מכניסים שוב mRNA לשריר, וכתוצאה מהפעלה של מערכת החיסון, בעצם הגוף מפתח נוגדנים לתאי שריר, ומכיוון שהלב זה השריר הכי גדול בגוף, אז יכול להיות שזה משפיע גם בצורה הזאת.
דיווחתם גם על התפרצות של שלווקת חוגרת?
גם על זה, גם בזה נתקלנו.
אני קיבלתי 3 פניות על שלווקת חוגרת.
גם שלווקת חוגרת. תראי, שלווקת חוגרת זה משהו שאם חלית או נחשפת בכל דרך, זאת אומרת, אגב, גם אם התחסנת לאבעבועות, אז הווירוס יכול להישאר אדום, וכשיש ירידה בתפקוד של מערכת החיסון, יכולה להיות התפרצות של שלווקת. אז כן, זה קורה. המון 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 דיווחים.
אז אנחנו מדברים עכשיו על 400 דיווחים שהם בעצם תופעות לוואי קצרות מועד, ואין לנו...
לא בטוח.
לא, אני מתכוון שאין לנו עדיין מושג.
נכון, כן, כן.
מה יהיה בעוד שנה.
הכוונה זה שהם יתרחשו קרוב למועד החיסון, ולא כאלה, כי אנחנו לא יודעים. אגב, דיווחים נוספים שהתחילו להגיע אלינו, זה על נשים שהתפתחו אצלן גושים בשד. ביד של החיסון, בצד של החיסון. פתאום הרגישו כל מיני גידולים. עכשיו, התרכיב הזה לא נבדק לקרצינוגניות. זאת אומרת, הוא לא נבדק האם הוא יכול לגרום לסרטן. מניסויים שנעשו על קופים, אז ראו, וזה הציג דוקטור קריס שו, הציג שמצאו בנתיחה של הקופים, מצאו את ה-mRNA, בכל הגוף, מצאו אותו בבלוטות הלימפה, מצאו אותו במוח. הוא לא נשאר מקומי בשריר, הוא יכול לנדוד לכל הגוף, ואנחנו לא יודעים מה יהיו ההשפעות לטווח ארוך. תראי, על הווירוס, אנחנו כבר שנה ומשהו לתוך הדבר הזה, בגדול, אנשים אומרים, כן, יש פוסט-קוביד, יש השפעות לטווח ארוך. להגיד, אני עייפה 3 חודשים אחרי, וואלה, לא מרשים אותי. אוקיי, קחי קצת תוספי מזון, תתחזקי. אולי התזונה שלך לא משהו. ואני אגיד לך, גם אני מאוד עייפה בתקופה הזאת, כי מציפים אותי בטלפונים אנשים שלוחצים עליהם היום, אז אני מנהלת שיחות מהבוקר עד הערב. לא מהבוקר, בוקר אני בעבודה. אז גם אני מאוד עייפה. זה גם אולי תופעה של קורונה. אני עייפה כבר 13 שנה מאז שההיריון של הבן הראשון שלי. מאז אני כבר עייפה, הפסקתי לישון.
זה קשור לחיסונים.
במקרה שלי זה באמת קשור לחיסונים. אבל כן, אני כבר 13 שנה עייפה.
אז רגע, אז אנחנו בעצם מדברים על התערבות כזאת שיוצרת כל מיני שינויים בגוף שיכולים לגרום לכל מיני תופעות לוואי שונות ומשונות. וגם אם הן מופיעות והמחוסן בא לרופא ואומר לו את זה, הרופא לא מזין את זה במערכת
ברוב המוחלט של המקרים. אני בטוחה שיש איפשהו בארץ כמה רופאים טובים וישרים. אני בטוחה האמת שיש הרבה כאלה.
האם זה שקוף הדיווחים האלה? אנחנו יכולים להיכנס ולראות מי דיווח כמה?
לא, עדיין לא.
אין שקיפות של הדיווחים של הנפגעים?
אנחנו יכולים לפרסם רק אלה שאישרו לנו.
לא, לא אתם.
משרד הבריאות? לא, משרד הבריאות מוציא רק מספרים מאוד לא ברורים. למשל, הוא הוציא איזה דוח שרשום שם ש-0.2% לא הגיעו לקבל את המנה השנייה, כי הם נפטרו בין המועד של המנה הראשונה למנה השנייה. אבל הם לא רשמו 0.2% ממה? מה 100%? איפה זה רשום במסמך?
כמה נפטרו?
כן, לא רשום במסמך. אחר כך הם הוציאו עדכון למסמך הזה, במקום רשום 0.2%, הם רשמו 0.005, בלי אחוז. לא ברור.
הרבה מאוד עמימות.
אז לא ממש ברור מה המספרים, לא מפרסמים את זה בטח לא בשקיפות. כמו שאמרתי, הוגשה בקשה למשרד הבריאות לנתונים האלה, ועוד לא התקבל מענה.
את יודעת שעורך דין יורן מורם שהיה פה כרגע, הוא בסוף השיחה, הוא סיכם והוא אמר, דיברנו על היום של אחרי, הוא אמר שיש פה חשד לפלילים, מה שנעשה כאן. אנחנו בתוך אירוע שיש פה חשד לעבירות פליליות.
אני ממש מקווה שהעתיד ישפוט אותם. כאילו, בסופו של דבר, האמת תצא לאור. תראי, גם סיפור של ילדי תימן בסוף יוצא לאור. כחישו אותו במשך כמה עשרות שנים.
וגם הסיפור של הסייביבק, זה
עדיין סייביבק, בתוך הכחשה. עדיין בתוך זה עוד לא יצא לאור.
כן.
אבל הגזזת יצא לאור. והתלידומיד יצא לאור. והאלטרוקסין יצא לאור. והוויוקס יצא לאור. והם שיקרו. הם שיקרו עם הוויוקס, והם שיקרו עם הגזזת, והם שיקרו עם, עם הצוללים בקישון.
אבל בכדי
והם
שזה...
והם שיקרו עם הרבה מאוד דברים, ועכשיו הם משקרים בנוגע לחיסונים.
כן. וגם בנוגע למגפה.
ראיתי היום זה, ומי היחידים שאין להם שום אינטרס לשקר? האימהות.
האימהות.
זה אינטרס. את יודעת, מאשימים אותנו כל הזמן באינטרסים, כאילו. טוענים שאנחנו מוכרים דברים, קודם כל אני לא מוכרת כלום, אוקיי? אני שכירה, לא מוכרת שום דבר. אני משלמת בהרבה מאוד שעות שינה, ואגב גם מכספי על כל הפעילויות שהעמותה עושה. אני משלמת בשמי הטוב, כן, לא ממש מעניין אותי, בפרודיות שעושים עליי, שאני מאוד מעריכה את זה, זה מאוד נחמד דווקא. למדתי, פיתחתי אור של פיל, וכבר לא מעניין אותי מה אומרים עליי כל מיני אנשים שלא חשובים לי בכלל. אבל אני בעיקר משלמת. זאת אומרת, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, וואלה, היום בא לי להיות אויב הציבור מספר אחת. היום בא לי שיקראו לי רוצח ילדים.
זה בכלל.
ושיגידו שצריך לראות בי ולקחת לי את הילדים.
זה בכלל לא מעניין אותי מה הם אומרים עלייך, כי הם לא מעניינים אותי.
נכון, הם לא מעניינים אותי בכלל.
יותר מעניין אותי לתת לציבור את המידע שהם לא תורכים לתת לו.
נכון.
אז לגבי הבעייתיות בזריקה הזאת,
אז כמו שאמרנו, יש באמת את את המנגנון שמיכל הרן הסבירה. יש מנגנון נוסף שנקרא ADE, שכן, בין השאר זה, הרבה מאוד אנשים מדברים על זה, הרבה מאוד מומחים ברחבי העולם מדברים על זה. ADE זה בעצם תגובה מוגברת נוגדנים. זה אומר שמצב שבו אתה נחשפת לנוגדן, זאת אומרת, ייצרת נוגדנים למשהו, ואז אתה בא, נחשף שוב לווירוס, ואז מה שקורה זה שהגוף לא מגיב נכון. מסבירים את זה יפה בהקשר של, הראו באחד הניסויים, אני לא טועה, זה בניסוי של מודרנה, שהם פרסמו בהתחלה תוצאות מאוד מאוד טובות, ואז המנכ״ל הלך ומחר את המניות, ואז בעצם ראו שזה אולי לא כל כך טוב, ומיד זה הושתק, אבל שבעצם הנוגדנים שיוצרו היו נוגדנים נצמדים ולא נוגדנים מנטרלים. אני אנסה להסביר את זה הכי הכי פשוט שאפשר. שני סוגים של נוגדנים. מה זה נוגדן מנטרל? נוגדן מנטרל זה מעולה, זה נוגדן שבא, מתלבש על הווירוס, הופך אותו לחסר תועלת לחלוטין, ובעצם מסמן לתאי אדם הלבנים לבוא לאסוף אותו, לפרק אותו ולהוציא אותו מהגוף. מעולה, אחלה דבר. אבל מה זה נוגדן נצמד? מאוד דומה. הוא נצמד לווירוס. גורם שוב לתאי האדם הלבנים לבוא ולתפוס את הווירוס, אבל מה, הוא לא מנטרל אותו עד הסוף. רק נצמד אליו. והווירוס ממשיך להיות פעיל. אז הווירוס הפעיל הזה, במקום שהתא הלבן ישמיד אותו ויפנה אותו מהגוף, הווירוס הזה מתחיל להתרבות בתוך התאים הלבנים, בתוך התאים של מערכת החיסון. ואז את מקבלת מצב שמערכת החיסון בעצם מתקלקלת. פוגע ביכולת של הגוף בכלל להגיב. וזה בדיוק המצב שאתה מגיע לנקודה שבה אם אתה נחשף, אתה עלול לחוות דווקא את המחלה בצורה קשה יותר.
וזה מה שקורה כרגע, נכון?
זה מה ש... תראי, אני לא יודעת, כיוון שאני לא מבצעת את הבדיקות האלה, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד, ממש, המון אנשים. תראי, בכל העולם יש ירידה בשיעורי התחלואה. ורק בישראל, שמחוסנת עד מעל האוזניים, יש עלייה. למה יש עלייה? האם זאת עלייה אמיתית בתחלואה, או שזאת עלייה במאומתים? אולי העלייה זה בכלל אנשים שחווים תופעות לוואי? הכי הורג אותי זה האלה שהולכים, מקבלים את הזה ואומרים, נדבקתי בתור לחיסון.
זה לא יומן. זה לא יומן.
הסתגרתי בבית שנה, הלכתי לקבל חיסון, ויומיים אחרי שקיבלתי את החיסון, פתאום אני חולמת.
איזה הסברים הם נותנים לעצמם כדי להצדיק את הזריקה.
כן, ואגב, שמעתי נציג של משרד הבריאות שאומר שאין להם שום, אף אדם בחקירה אפידמיולוגית שנמצא שהוא נדבק בתור, כן? לא אמיתי. שמעתי יותר מדי אנשים שטוענים את זה, אבל משרד הבריאות אומר שזה לא נדבקו בתור. אולי הוא פשוט לא רוצה שאנשים יפחדו מלבוא לעמוד בתור. אני לא יודעת, יש פה המון אינטרסים שמתערבבים להם, כי כשאתה מתחיל בשקר, אז אתה כל הזמן, אז השקר הזה, אז יוצא לך מהשקר משהו לא טוב, אתה צריך לשקר גם עליו, לחפות גם מפה, אז יוצא להם כל מיני שקרים מנוגדים כאלה, כל מיני פליק פלקים. זה, פעם אחת זה בגלל שכן יצאנו מהבית, ופעם אחת זה בגלל שלא יצאנו מהבית, פעם אחת זה בגלל שלא הגענו להתחסן, ופעם אחת זה שלא התחסנו מספיק מוקדם, או פעם אחת זה, וואי, תאר לך מה היה קורה אם לא היית מתחסן.
כן.
כאילו, אמנם אתה מת אחרי החיסון בגלל קורונה, אבל אם לא היית מתחסן, בטח היית מת יותר גרוע.
ואם התחסנת, וזה לא קורונה, זה מוטציה.
שמוטציה.
שמוטציה.
כן. כן, כן, יש המון מוטציות.
במיוחד על המחוסנים.
כן.
מעניין.
נכון.
זה מין בונוס כזה לכל מחוסן.
לא, זה גם, את יודעת, זו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו רוצים לדעת כמה מהמאומתים קיבלו זריקה אחת או שתיים, וכמה לא.
תגידי, יש משהו שאת מאמינה עליהם?
אני לא מתעסקת באמונה באופן כללי.
כן.
אני מאמינה לבעלי כשהוא אומר לי דברים. גם לילדים שלי לא תמיד.
לא, כי כאילו
שהם אוהבים שקר.
שהם אומרים מוטציה.
כן.
בן אדם שחלב נפטר לאחר החיסון, והם אומרים זה מהמוטציה, אני לא מאמינה להם. כי אני חושבת שזה מהחיסון. אבל אנחנו לא יודעים.
מאוד יכול להיות. אנחנו לא יודעים כי לא נותנים לנו מידע. אין שקיפות בנושא הזה. ווירוסים מפתחים מוטציות. כל הזמן, זאת דרכו של עולם, זאת הסיבה למשל שדוחפים לנו חיסון שפעת כל שנה, כי כל שנה זה לא זן אחד, כל שנה אומרים לך שיש בחיסון הזה, זה החיסון התלת זני וזה הארבע זני, כי יש המון המון מוטציות, והווירוסים מהמשפחה הזאת מפתחים מוטציות מאוד 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 מהר. עכשיו כשהתחילו לדבר על המוטציות, אז באותה נשימה שהם אמרו אוקיי, יש מוטציה והיא יותר מדבקת, אבל היא גם פחות אלימה. למה? כי זו דרכו של הטבע. כי מה שפחות אלים, מתפשט מהר יותר. תחשבי על זה ככה, דמייני שאת איש המערות, ומישהו במערה שלך חולה, ומהפעם הקודמת שהיה מישהו חולה, ואז הרבה אנשים נהיו גם כן חולים, ואי אפשר היה לצוד, וכולם היו רעבים, ברגע שהבן אדם הזה חולה, זורקים אותו לכלבים, שורפים אותו באש. אוקיי? לא, כמובן מקצינה וזה, כן. אבל זה מה שקרה. אנשים שזה, הוא מסכן, זה זורקים החוצה ברגע שהוא חולה. אז הווירוסים האלימים יותר, אלה שישר יוצאים בתסמינים קשים, לא שורדים הרבה. אלה שמסתגלים לסביבה שלהם, המטרה שלהם זה להתרבות, אוקיי? בלי להכניס להם איזושהי מודעות. הם מתרבים. כדי שהם יהיה להם הרבה מערכים, הם צריכים להצליח לעבור בשקט בין מערך למערך. ולכן יוצא שבטבע, ככה זה. מי שבדרך כלל הזנים הנפוצים יותר של וירוסים הם הזנים שהם פחות אלימים, יותר מדבקים. וגם בהתחלה עם המוטציה, מה שקראו לה המוטציה הבריטית, דיברו על זה שהיא מדבקת יותר, אבל אלימה פחות.
אז מה שאת אומרת, זה גם אם
יש... את המשפט הזה אלימו, את החלק הזה של המשפט, את האלימה. הם השאירו את המדבקת ו...
מה שמשרת את ההפחדה. אז בעצם מה שאת אומרת זה שגם אם יש באמת מוטציה... לא, זה לא מה שמסביר את הגידול הדרמטי בתמותה.
נכון.
אוקיי.
זה לא יכול להסביר, כי אחרת גם היינו רואים את העלייה הזאת בתמותה בכל העולם. אבל אנחנו רואים דעיכה בתחלואה במקומות אחרים בעולם. רק בארץ יש עלייה. לא, אז יש עלייה בעוד איזה, אבל בכל העולם אנחנו רואים דעיכה.
דעיכה. אז אם אנחנו נעשה סיכום של ניהול סיכונים מול הקורונה ומול הזריקה.
תראי, מישהו היה שואל אותי, אני הייתי הולכת עם מה שאומרים חברי מודל היגיון בריא, שיש להם אכן היגיון בריא. הם אומרים, הווירוס הזה לא מסוכן לרוב המוחלט מאוד, ל-99% מהאוכלוסייה.
כן.
לא מסוכן.
אבל בוא נדבר...
תנו ל-99 האלה כן. לייצר הגנת עדר, תנו להם לצאת, תנו להם להתחבק, להתנשק, לעשות מה שהם רוצים, להיות באוויר, להיות בריאים, שמחים, מאושרים, להניע את הכלכלה, להציל את המדינה הזאת, ובואו נגן על מי שרוצה שיגנו עליו. יש בן אדם מבוגר עם מחלות רקע שמפחד ללכת לסופר במקום לבזבז את התקציבים על הסגר המטומטם הזה ועל בידודים וכפייה ותעמולה בעשרות מיליונים.
כן.
תעמולה, כל היום תעמולה בכל מקום. אז במקום לבזבז את הכסף על זה, שירות VIP לכל מי שרוצה להישאר בבית. שליחויות של מזון חם, מבחינתי שף יבשל לו
בתקציבים שהם מתפנים.
כן, את מבינה איזה שירות היה אפשר לתת לאחוז הבודד הזה בקושי אחוז מהאוכלוסייה?
אבל את אפילו לא אמרת לתת להם את הזריקה. זאת אומרת, גם להם.
בחירה.
אוקיי, אז
מי שירצה,
אם אנחנו, אני מבינה שניהול הסיכונים לפי המידע שאת מוסרת, שכאן יש סיכון מאוד נמוך בסכנה מהקורונה לציבור הבריא הצעיר מתחת לגיל 50.
99.99% החלמה.
אז מתחת לגיל 50 אנחנו באחוז פירור של סכנה, ומצד שני יש לנו את הזריקה הזאת שאנחנו לא יודעים מה תופעות הלוואי, אבל אנחנו כבר יודעים שיש כל מיני תופעות לוואי בסמוך לזריקה. אז בואי נעלה רגע את הגיל, ובואי שם כבר נבדוק את אותה שאלה. אוקיי, נניח, בואי נזרום עם זה, עם השעת חירום, ובואי נזרום. בואי אפילו נלך לפלח הזה של הבני 82 ומעלה, עם שלוש מחלות רקע.
בדיוק.
שם.
בדיוק בשביל האנשים האלה, אם כבר כל הזמן מדברים על סולידריות, כל האנשים הבריאים היו צריכים להסתובב חופשי ולייצר בגופם הגנת עדר. כי מה אנחנו יודעים כבר? אנחנו יודעים, הרי זה לא הווירוס הראשון שנתקלנו בו, אוקיי? אנחנו יודעים שהגנת עדר שנוצרת מתחלואה היא יותר טובה, למרות זה שהם מנסים שוב לעוות את המציאות כדי שזה יתאים להם לאג'נדה. אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה ממחקרים על חצבת. אנחנו יודעים למשל שאימהות שחלו בחצבת, לעומת אימהות שחוסנו לחצבת, מספקות כמות גבוהה יותר של נוגדנים לתינוקות שלהם, וגם סוג אחר של נוגדנים. ההגנה היא רחבה יותר. אוקיי? אז זה בהקשר שאנחנו מדברות על מוטציות. אז תחלואה טבעית תמיד תמיד תייצר הגנה יותר איכותית. הגנה יותר איכותית מפני הווירוס ומפני המוטציות שלו.
מה שאת אומרת, זה גם בניהול הסיכונים, מול אוכלוסיית הסיכון המובהקת,
כן.
גם שם עדיף להם שאנחנו נחשף לנגיף,
בוודאי.
נפתח נוגדנים טבעיים, ובכך אנחנו נגן עליהם.
כי תחשבי, החלבון שהגוף מייצר זה רק חלק מהווירוס. ולעומת זאת, כשאת נחשפת לווירוס האמיתי, את מפתחת כנראה כל מיני סוגים של נוגדנים.
אז רגע, אז אם אני נחשפת לנגיף, אני מפתחת...
אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה כי עוד בתחילת הסיפור הזה, הם שאלו את השאלה למה יש אנשים שנחשפים ולא נדבקים ולא מפתחים, והם גילו שיש חסינות צולבת. זאת אומרת שמי שנחשף לווירוסים דומים, מאותה משפחה, הרי קורונה זאת משפחה של וירוסים, אז מי שנחשף לווירוסים דומים, כנראה שיש לו הגנה מפני התסמינים של המחלה. כבר אם הוא נחשף למשהו שהוא קצת שונה. זאת אומרת, תחלואה טבעית מספקת הגנה יותר טובה.
לאורך זמן?
לאורך זמן. יש מחקרים, יש כבר עכשיו, בגלל שהווירוס קיים יותר זמן מהתרכיב של פייזר, כן, התרכיב של פייזר נבדק מה? דקה וחצי בערך? אבל לעומת זאת, הווירוס כבר עוקבים אחריו מעל שנה. במחקרים שיצאו ממש לאחרונה, עקבו אחרי אנשים שחלו עם תסמינים בקורונה, לפני 10 חודשים, זה עדיין יש להם נוגדנים ברמה מספקת. עכשיו אי אפשר לדעת אם זה ממשיך יותר מ10 חודשים, כי פשוט עוד לא עבר מספיק זמן, אבל על החיסון עצמו כבר מדברים על זה שזה יספיק ל3 חודשים, חצי שנה, וגם זה אין להם שום בסיס לטעון, כי לא בדקו את זה לאורך זמן. אז אנחנו יודעים שהתחלואה אמיתית, ושוב, שלצעירים היא לא מסוכנת, יכולה לספק הגנה לאורך זמן ארוך. ובמקום לתת לצעירים הבריאים, אנחנו משמידים פה את המדינה בניסוי, גם הניסוי הכלכלי שעושים פה, וגם הניסוי הרפואי שעושים פה, ואנחנו פשוט גורמים לנזקים עצומים, עצומים, והדבר שאני לא מבינה זה איך זה שלא כולם מתנגדים לדבר הזה. כי אין פה שום היגיון במהלכים. באמת, אנשים, אני רואה גם בקבוצות, המון בקבוצות של הורים שואלים, איך זה הגיוני שפתחו את מערכת החינוך לאלף את זה וזה? ואני שואלת אותם, תגידו, אתם עדיין מחפשים היגיון? למה אתם שואלים מה הגיוני? אין פה שום דבר הגיוני. כלום. דווקא בשאלה הזאת פתאום מפריע לכם שאין היגיון. בכל שאר הדברים כן מצאתם?
את יודעת, אני מתחברת למה שאת אומרת בעניין של ה... שהם לא מאפשרים התחסנות עדר עם כל המסכות והריחוק והבידוד והסגרים. אבל הם עשו עוד דבר, ארגון הבריאות העולמי, הם שינו את ההגדרות של התחסנות עדר.
כן, הם העלימו עד לא מזמן, היה רשום שחסינות עדר זה משהו שיכול להיווצר מחשיפה של, של אחוז גדול באוכלוסייה לתחלואה, או מחיסון. הם רשמו שאפשר לפתח הגנת עדר, או ככה, או ככה. הם העלימו את הקטע הזה של המדע לא השתנה, כן? המציאות לא השתנתה. אבל הטקסט באתר של ארגון הבריאות העולמי השתנה, אנחנו שמרנו את הצילומים ושמרנו את, את הטקסט
זאת אומרת,
המקורי.
זה ממש לפנים שלנו, ההתכווננות לכל מה כן. שאפשר, כדי לבוא ולומר,
את רואה את שינוי הכותרות בעיתונות המיינסטרים?
כן.
היה את הפרסום הזה על ועדת הלסינקי, הכותרת השתנתה 3 פעמים באותו יום. אני לא הספקתי להגיב על זה שאל תדאגו בעוד 5 דקות הם ישנו את הכותרת וכבר הם שינו את הכותרת. כתבתי ליפה, היא פרסמה על זה ואני אומרת לה, אל תדאגי עוד כמה דקות הם ישנו את הזה, ואז פתאום כן, החלטנו שלאור מצב אנחנו כן מאשרים. זה אולי לקח 10 דקות אחר כך, והם אכן שינו את הכותרת.
את יודעת, היה צריך לתפוס מהר.
ואז יצא הווידאו של פרידמן, לדעתי, שדיבר
כן,
על זה,
וגם
שלא
לזה
התכוונו.
היה צריך לתפוס מהר את 3 הכותרות, ואני עשיתי מין פרסום כזה של 3 המודעות.
שלי, נתראו, לפי עם השעה.
כי בעצם, את יודעת, זה דברים שהם אינטרנטים, הם נמחקים ואין אותם. ואנחנו
יש כאילו דרך להגיע גם ל... יש ממורי גם בדברים
כן?
האלה, כן.
ובכל זאת, כאילו, היה צריך לשמור את המסכים האלה, לחבר אותם ביחד.
אגב, זה לא חדש. עשו את זה גם באתר של... וואי, אני כבר, לא רוצה להגיד, כי אני לא זוכרת את בדיוק באיזה בית חולים זה היה, אבל היה כתוב שחצבת לא מדבקת לפני הופעת תסמינים. אוקיי? המדע לא השתנה, לא נערכו מחקרים חדשים, אבל בתקופת בהלת החצבת הגדולה, שנסגרה בכל ענות חלושה, אז הם שינו, ורשמו שם באופן מעורפל, שחצבת יכולה שהם רשמו, באיזשהו מקום רשום שהפריחה מופיעה בדרך כלל 4-5 ימים אחרי תחילת המחלה, ואז היה רשום שחצבת יכולה להדביק 4-5 ימים לפני הופעת הפריחה. שזה בעצם עם התחלת סימני התחלואה, אבל הם שינו טיפה את הניסוח זה... כדי שחלילה לא תוכלי להגיד, רגע, מה האינטרס שלכם לא לתת לילד שלי להיכנס לגן? הוא בריא. לא, הוא אסימפטומטי.
זה ההמצאה הזאת של אסימפטומטית היא גאונית, תודה בזה.
תראי,
בעצם אני כן, ואת, יש את מה... חשודה ואני חשודה.
אנחנו פצצות ביולוגיות.
אנחנו פצצות. חשודות. אנחנו ממש חשודות כל
כן,
הזמן.
כל הזמן, כל הזמן. תראי, יכול להיות מצב שבן אדם הוא אסימפטומטי כי יש דגירה. יש שלב של דגירה של המחלה. הוא עוד הולך להיות חולה, אבל הוא עוד לא פיתח תסמינים, הוא עוד לא יודע שהוא יהיה חולה. יכול להיות כזה דבר. אבל היכולת שלנו להיות מדבקים בשלב הזה היא זניחה. היא זניחה כי מה קורה? מתי אנחנו מפתחים תסמינים? אנחנו מפתחים תסמיני מחלה, שיעול, חום, חולשה כללית, כשהגוף מתחיל להילחם בווירוס. ומתי הוא מתחיל להילחם? הוא מתחיל להילחם כשיש לנו עומס נגיפי. זאת אומרת, כשהווירוס כבר התרבה בגוף שלנו בכמות מסוימת. ועד שהוא לא התרבה בכמות מסוימת, אז אנחנו גם לא כל כך יכולים לדבק, כי הוא לא מגיע אולי ללוע עדיין. הוא לא הספיק להתרבות בכמות כזאת שתייצר הדבקה. אז יכול להיות שאנחנו אסימפטומטיים, אבל זה לא אומר שאנחנו מדבקים בשלב הזה. וזה נכון גם לקורונה, יש מחקר מסינגפור, 10 מיליון איש, החל מגיל 6, שדגמו אותם, מצאו שם מעל 400 מאומתים, נטולי תסמינים, נמצאו 0 מקרי הדבקה בסביבתם הקרובה. זאת אומרת, לא בני ביתם, לא בני זוגם, לא חברים, לא קולגות, שום דבר, הם לא הדביקו אף אחד.
זה לא כזה מדבק כמו שאומרים?
לא.
מדהים.
לא כזה מדבק. זה כנראה מדבק כמו כל וירוס. כשיש לך תסמינים ואתה משתעל, ניסו, אגב, מפחידים היום הורים בנוגע לחיסון צהבת בי. צהבת בי זה מחלת מין, וכל אלה שבאו, לא, זו מחלת כבד. כן, זו מחלה שיכולה לפגוע בכבד, אבל בהגדרה שלה, לפי ארגוני הבריאות, היא מופיעה תחת STD, Sexually Transmitted Disease, מחלות המועברות ביחסי מין, וגם כמובן בדם נגוע, אבל באירועי דם.
כן.
ואז מי שמשווק את החיסון הזה לתינוקות ביום היוולדם, תינוקות מקבלים זריקה למחלת מין ביום הלידה. אין הצדקה לזה.
לא.
אין הצדקה. אני יכולה להגיד שהטענה היא שאם תינוק נדבק מהאימא, אם האימא היא נשאית של צוות B, עלולה להעביר את הווירוס לתינוק בלידה, וככל שנדבקים בגיל צעיר יותר, ככה יש יותר סיכוי שזה יתפתח למחלה כרונית. אז, אבל האימהות, רוב האוכלוסייה, נבדקת, עושה בדיקת דם פשוטה. אפשר לעשות לפני ההיריון, בתחילת ההיריון, בסוף ההיריון, אפשר לעשות כמה פעמים שרוצים בדיקת דם, אין בזה שום סיכון בריאותי. לבדוק האם יש לך, האם את נשאית שלך, של צהבת בי. אם את לא נשאית של צהבת בי, את לא יכולה להעביר לתינוק שלך צהבת בי. אז מה התירוץ שלהם? שאגב, פעם זה היה ככה, ואז הם החליטו שיותר זול לחסן את כל התינוקות מאשר לבדוק את כל הנשים בלידה, וגם יש אוכלוסיות שלא נבדקות, נרקומניות, זה, יש כל מיני אוכלוסיות שהן בסיכון לצהבת בי. ולכן, במקום לבדוק את כולן, אז פשוט מחסנים את כל התינוקות, כי הרי חיסונים, כמו שאמרנו, זה קדוש, זה בריא, זה נפלא, זה... בלי זה, המין האנושי לא היה שורד, כמובן. כי הרי עד לפני 60 שנה שהתחילו לחסן, המין האנושי הוכחד. נכון? לא שרדנו. אז מה הם אומרים? ואפשר גם להידבק מטיפת דם על ספסל. אני שואל את עצמי, אוקיי, איזה תינוק בן יומו מטייל לו לבד על ספסלים ומלקק אותם? ובמקרה גם עם פצעים פתוחים, כן? מה גם ששוב, גם כאן, העניין של ההדבקה הוא תלוי באומס נגיפי. בשביל להגיע לעומס נגיפי מספיק, לכמות מספיקה של וירוס, שיהיה אפשר להידבק שלא ביחסי מין, או ממש מאירוי דם נגוע, או ממחת שיש עם דם של אדם נגוע, כדי שתצטרכי, תוכלי להידבק ככה, את צריכה לשתות משהו כמו 4-5 ליטר רוק של אדם נגוע. אוקיי, גם אם ההמצאה הזאת של להידבק מספסל, או ממזרק בחוף הים, באמת תינוק לפחות עד גיל חצי שנה לא מטייל לו לבדו בחוף הים באזורים של נרקומנים. רוב התינוקות, אוקיי? יש לך תינוק שבגיל יום הולך לטייל על חוף הים ודורך על מזרקים, אולי תחסן אותו. בסדר, החלטה שלך.
כן.
אבל אין הצדקה להפוך את זה למשהו של שהוא שגרתי, ובטח לא, לא לספר את זה להורים ולהגיד להם, וואו, אחד הדברים האזויים שקיבלנו דיווחים, זה הורים אומרים לנו, שאמרו לאימהות, אבל מה אם בעלך בוגד בך, ואת לא יודעת שיש לך צהבת בי? תראי לאיזה שפל מדרגה הם יורדים בשביל לשווק מוצר. זה לשווק מוצר. עכשיו, אני הלקוח, אתה משווק, כמה נמוך אתה תרד בדבר הזה? תגידי לי, איזה מוצר שהוא כל כך איכותי, מישהו צריך שישווקו לו בננה?
יפה אמרת.
נכון? את צריכה שישווקו לך, לא יודעת מה, תפוח?
אין אף פרסומת לבננה ותפוח.
פעם היו. את זוכרת פעם?
המועצה לשיווק פרי אדר.
כן, היה פרסומות על עגבנייה, על תפוח, על קיווי.
היום מפרסמים לנו רק כדורים ותכשירים. נכון.
ואגב, וגם הנקה, אסור להגיד על הנקה שהיא טבעית, כי זה עלול לגרום לאנשים לא להתחסן. אני אוהב את הפרצוף שאת עושה עכשיו, את השוק. כן, יצאה הזהרה שאסור להציג את ההנקה כדבר הטבעי, כי אז אנשים יחשבו שהדבר הטבעי, כמו שההנקה היא הכי טובה, אז אנשים יחשבו שהטבעי הוא תמיד הכי טוב, וזה עלול לגרום להם להימנע מחיסונים.
יו.
כן, 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 לא. רמת הטירוף, הטירוף התחיל הרבה לפני השנה האחרונה, השנה הזאת אנחנו...
זה סי.
כן, כן, בפול ספיד על הפסיכוזה.
אני חושבת שהשנה הזאת היא מצוינת, מכיוון שאם הם רצו לחסן את כולנו בבת אחת, הם יצרו כאן מיינסטרים. של מתנגדים.
תראי, 60% לא רוצים להתחסן.
נכון, וגם מה שזה ייצור, אין לי ספק, פיקפוק ענק בכל החיסונים האחרים. נכון. בגיוון שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים מה הם עושים כרגע, ואם הם לא, אם אנחנו לא מאמינים להם עכשיו, זה יוצר באמת סדק מאוד מאוד עמוק באמון.
זאת הסיבה שהם עובדים כל כך, כל כך קשה עכשיו לשכנע את כולם.
אבל ככל שהם יותר מפחידים ויותר מאיימים ויותר רוצים לעשות סנקציות ויותר מטרוללים, ככה זה, את יודעת, אנחנו...
אבל אנחנו הצד שרואה.
הצד גם המאסס.
כן, אני מאוד מקווה שיש עוד הרבה מאססים.
אבל עובדה שהמתחמי מתחסנים התעורקים.
את יודעת מה מעניין?
מה?
שמשהו כמו 3.5 מיליון קיבלו את המנה הראשונה?
כן.
ורק 2 נקודה משהו קיבלו את המנה השנייה. זה מעניין.
למה? אבל עוד לא שימו הסבב של המנה השנייה, או שכן.
אז זהו, אז אני אומרת שזה מעניין, אני לא יודעת כמה מהם, כי שוב, זה הנתונים המאורפלים האלה, של כמה אחוזים ומתוך איזה שלם, לא הגיעו למנה השנייה, כמו שהם קוראים לזה, מסיבה לא מוצדקת. אני גם שואלת עצמי, מה זה מסיבה כן מוצדקת? כי אולי סיבה כן מוצדקת זה אופס אני מת, או אופס חוויתי שיתוק, או כן. אופס
לא מסוגל
מחקתי את הטלפון שלי מהמאגר שלכם, כי אחרי מה שעשיתם לי עם המנה הראשונה, אני לא מתכוון שתהיה לחזור אליכם יותר. אז אנחנו לא יודעים באמת כמה אמור להגיע זמנם כבר, וכמה לא. בטח אפשר, האמת שזה נתון שבטח אפשר להסתכל לפי כמות המתחסנים, אפשר לעשות איזה סכום כזה, ולראות כמה עוד לא עבר להם, עברו להם שלושה שבועות, כמה כן. צריך בין מנה ראשונה לשנייה.
נדמה לי שלושה שבועות.
כן, אז צריך לראות כמה היו מתחסנים במנה ראשונה עד לפני שלושה שבועות. זה אפשר לבדוק. כמה היו עד לפני שלושה שבועות, עם מנה ראשונה כבר, ואז לראות כמה מתוכם קיבלו מנה שנייה.
כל הציבור...
אבל אנחנו יודעים שיש ירידה, יש הרבה שלא מגיעים לקבל מנה שנייה.
כן,
אנחנו מעריכים שזה בגלל שהם חוו תופעות קשות במנה הראשונה.
או שהם שמעו על התופעות.
כן. לא יודעת, אנשים ש... לא יודעת. לא יכולה להעריך את הדבר הזה.
אוקיי. תודה רבה.
תודה לך.